פסוק ו', כן. ואתה לחנה הרה לי את העם הזה, כי עצומו ממני, אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. אומר רש"י, נקה בו. מה זה נקה? נקה זה לשון רבים, לא תקה, אלא נקה ולשון רבים. אומר רש"י, אני ועמי נקה בהם. דהיינו, הם זקוקים לשמיכה של בלעם, לקללה שלו, אומר, זה יכול לתת לנו אפשרות להכות בעם ישראל. דבר אחר, לשון משנה הוא, מנקל לו מן הדמים, לחסר מהם מעט. אולי לנקות, אומרת, אולי אני יכול לחסר מהם מעט, אולי הדבר הזה, בכוח שלך, של בלעם, הוא יוכל לעשות. האם הוא יכול? ודאי שלא. כי ידעתי, על ידי מלחמת סיחון, שעזרתו להכות את מואב, ראינו גם, שהכוח של בלעם היה שהוא בתוך הכללה שלו אנשים היו מנצחים והמלכים היו מנצחים במלחמות. הוא כבר למד את זה, הוא ראה את הניצחון הזה במלחמת סיחון, הוא ראה שבאמת בכוח שסיחון כן, מלך האמורי ניצח, זה היה בכוח הכללה של בלעם. אבל איך אומרים, מעל הכל ריבונו של עולם, לא יעזור, הוא רצה לקלל ויצא מברך בסופו של דבר. אנחנו במשניות, בוא נקרא את זה במשנה. יש כאן סיור במשנה בפרק, אנחנו בפרק אמרנו כף ב', נכון? אין כאן איזה, טוב, אמרו שיש, הנה יש פרק כף ב', משנה ג', כן. הנה, כאן יש את התמונה. טוב. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. גרוגרות זה תאנים יבשות. היו שמים את התאנים היבשות בתוך חבית. זה היה ככה, קובל ככה. עכשיו, הוא רוצה להוציא את התאנים האלה, אז הוא יכול לשבור את הנושא, את הראש של החבית, בשביל להוציא את הגרוגרות. זה המשנה. זאת היא התמונה שהוא מצייר. זה הקד הזה, החבית הזאת, וכאן הוא שובר את הדבר. ולבד שלא התכוון לעשות כלי. זאת אומרת, מה שקורה, כמו היום, לפעמים מוכרים דבר באריזה. האריזה יותר שווה מהדבר שמוכרים בו. אז מהאריזה עושים כלי. אתה קונה, אני יודע, מרמלדה, מתיקה לפעמים או משהו, יש לו אחמנות או משהו, אתה רואה שולחים לך את זה ב... רק מה, עושים את זה באריזה כל כך, לא, או היום למשל, הרבה כלים אתה יכול להשתמש בהם גם לאותו דבר שארוז בו, וגם אחרי זה אתה יכול להשתמש בדבר. זה עניין של עשיית כלי. מסביר על זה הרב קהתי, אני מצטט הרב קהתי כאן. האם זה מותר או לא? למשל, היום לגבי עניין של בקבוקי טמפו, בקבוקים פלסטיים, או בקבוקים כאלה, משתמשים בזה אחר כך למשהו אחר. ופותחים את הפקק. הפקק שוברים בעצם, חלק מהפקקים תפוסים ככה. האם זה מותר או אסור? אל תשב כאן, אתה מסתיר את כל האינטרנט. בוא נראה את זה כאן בתוך. שובר אדם את החבית לאכול ממנה גורגורות, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. דהיינו, חבית שיש בה גורגורות, אי אפשר לפותחה, מותר לשבור אותה בשבת, כדי להוציא ממנה גורגורות לאכילה, מפני שהוא מקלקל את החבית, ומותר לקלקל אף לכתחילה לצורך אכילה בשבת. לכתחילה לא, כן, אסור לקלקל בשבת, אבל אם המטרה היא על מנת להוציא את הגרוגורות האלה, את התאנים, זה מותר. אבל התנאי בלבד שלא יתכוון לעשות כלי, לעשות לנקב יפה, שיש בה משום תיקון כלי. זה לא. אבל ככה כן, אבל זה לא. על מנת לעשות מזה כלי. זה דיבר רבי יהודה. חכמים מתירים לעשות, נוהגים אף להגיף את פי החבית של יין במגופה, סליחה, ואין נוקבים במגופה של חבית, שזה רציתי להראות לכם, זה המגופה. המגופה זה פקק, מה שאני אומר. פקק. עכשיו, ניקוב המגופה של חבית עושים בתוך הפקק חור, כן? זה נקרא המגופה. אבל אפשר לעשות גם חור מהצד של הפקק בצורה כזאת, זה הצד, כמו שרואים בתמונה, זאת אומרת, לוקחים, עושים חור בצד של הפקק. על זה דנה המשנה. ולא יקוונה מצידה, אז הוא אומר, קודם כל אין עוקבים מגופה של חבית, דברי רבי יהודה, לא עושים חור בתוך הפקק. וחכמים מתירים, רבי עוד נוהגים היו להגיף את פי החבית שלהם במגופה, היינו כיסוי של חרס, ולהדביק סביבה זפת או שעבה. כשהיו רוצים איתו מן היין, היו נוקבים במגופה נקב צר, ומתאים את החבית, ומוציאים יין דרך אותו הנקב. סובר רבי יהודה שעשו לנקוב את המגופה בשבת, לפי שהוא כמתקן פתח, אלא יסיר את המגופה כולה מהחבית, להוציא את כל הפקק, לא להשאיר את הפקק עם החור. לעומת זה חכמים מתירים לנקוב את המגופה שאין דרך פתח בכך, וכן הלכה. ולא יקוונה מצידה, דהיינו כמו שראינו לעשות חור מהצד של המגופה, כלומר שלא יתירו חכמים אלא לנקוב למעלה בראש המגופה, אבל מצד המגופה אף חכמים מודיעים שאסור לנקוב בשבת, לפי שפעמים נוקבים שם משום פתח לחבית, הואיל ואין רוצים לפותחה למעלה שלא יפלו צורות או לאפר לתוך היין. עכשיו, עושים כאן חור, כאן בצד חור, ושופכים אחר כך את היין דרך החור הזה. אבל כשעושים חור למעלה, אז נכנס כל מיני אפר ולכלוך לתוך הזה. אבל מהצד, זה כמו ברז מהצד. ברז מהצד זה ממש אתה הופך את המקום הזה לכלי, אם אתה יודע שאתה עושה את החור מהצד. לכן הם עושים. ואם הייתה נקובה חבית, לא ייתן עליה שעבה בשבת, לסתום, מפני שהוא ממרח, מחליק את השעבה בדפנות החבית סביב הנקב, יש בזה משום ממחק שהוא אהב מלאכה. אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן חנן בן זכאי בערב, מקום שנקרא ערב, ארצות ערביות שם, שבא לפניו מעשה שם במי שנתן שעבה על נקב בחבית בשבת, דהיינו סתם את המקום הזה בשעבה. ואמר רבן יוחנן בן זכאי, חוששני לו מחטאת, חושש אני שמא מריח את השעבה להדביקה בדפנות החבית, וזה אסור מדאורייתא, אומנם הוא שגג, לכן הוא חייב חטאת. טוב, אנחנו באורות, בבקשה, יש כאן אורות. הנושא שהרב עושה כאן זה עשרת השבטים, השבטים שבדף מ"ג, סעיף כ"ז, כן? ישראל בתחייתו. העניין הזה של אחרי חורבן בית ראשון, הסנחריב הגלה את השבטים, ובעצם עשרת השבטים נעלמו לנו מההיסטוריה. ויש שאלה בחז"ל, מה יהיה בעתיד? האם יתגלו עשרת השבטים או לא יתגלו? היום שבט מנשה, כאן לומדים קצת, ויש שאומרים שהאתיופים זה שבט דן, ולאט לאט מתגלים השבטים האלה, ולעתיד לבוא, אז השבטים, יש דעה שאומרת שהשבטים האלה התגלו, השבטים האלה. עכשיו, זה שלא יודעים איפה שהשבטים האלה במשך אלפי שנים, אומר כאן הרב, זה לא מקרה. יש בזה תיקון גדול, הדבר הזה. בוא נראה את זה כאן.
יכול להיות, כן. יכול להיות שחלק מהגאולה זה בעצם שלא יהיו שבטים, ועם ישראל יהיה כאילו עם אחיד, לא אחיד אחד.
אתה כמעט אמרת את מה שהרב אמר.
באמת?
כן, ממש. באמת הרב אומר את הדבר הזה, אבל הוא אומר, זה רק האמצע. בסוף הם כן יתפרצו. בוא נראה את זה בתוך. שכחת השבטים ליחוסם, שאנחנו לא יודעים מי שייך לאיזה שבט, היא הכנה לאחדות האומה. כן, למה? כי השבטיות היא כאילו זה פירוק האומה. ופתאום אתה לא יודע כולם שייכים לאותו עם, אז זה כבר הכנה לאחדות. ועל ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים. ואילו היינו זוכרים בגלות את השבטים, אז ממש היו, כל השבט היה נעלם מעם ישראל. כל אחד היה אומר, אני בנימיני, זהו, לא מעניין אותי עם ישראל. שני היה אומר, אני עשירי, לא מעניין אותי. וככה. אז פתאום שכחו את השבטים, כולם שייכים לכלל, כן. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות נתרבה בלבול והרבור. למה? כי כל שבט בכל זאת יש לו את האופי שלו, יש לו את המיוחד שבו. אז באמת זה גם פגם, זה שהשבט מאבד את ייחודו זה גם פגם. מצד שני יש בזה מעלה כללות, מצד שני מאבדים את המיוחדות, כן. לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט ושבט בפני עצמו כתיקון העולם שנתבלבלו, כי עם כל ערכי החיים הפנימיים החיצוניים, כל צביוניהם של הרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו, הוא מוסיף תיקון אור וחיים מתאים עם הלך הנפש השבטית ובונה את עולמו, הוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופם בסדרים שאינה מעניינו. מתשתשת הייחודיות של כל שבט וצבט, וזה גם פגם גדול. מצד אחד הכללות מתגלה, מצד שני הייחודיות מתשתשת. אני אתן דוגמה היום במדינת ישראל. אנחנו בקיבוץ גלויות, התקופה הזו. אז באים לכאן באמת, בהתחלה, כל העולם. אז היה איזה רעיון לאחד את כל עם ישראל ולתשטש את העדות. לתשטש ממש. לקחו את התימנים, אמרו להם, אתם תהיו אשכנזים. לקחו את האשכנזים, אמרו להם, אתם תהיו מרוקאים. לקחו את המרוקאים, אתם תהיו פולנים. כולם הכניסו אותם למיקס אחד, אמרו, נעשה עם אחד. היה רעיון יפה, אחדות, כל הדברים האלה. אבל מוגדר מוכה, פתאום מתגלה שהתימנים מה רוצה להיות? לא רק הוא רוצה להיות תימני, תימני. כמו כאן לפעמים תורי כמה תימנים, והבפתה המיוחד שלהם לא מוכנים בשום אופן להיות אשכנזים. והמרוקאי, לך תראה שהוא יהיה פולני, תן לו פעם גפילטי פיש. תראה מה זה, לא אכל לזה בשום פני אופן. אפשר
לעשות את זה קצת חריף. אשכנזי
אוכל
זה מטובלן, אז
תראה. למה אני אומר את הדבר הזה? אתה לא יכול ללכת נגד עצמך. אני בשעתו גרתי ברמת אשכול כאן בירושלים, התחילה כשיסדו את השכונה, והיה בכנסת קראו לה אלומים, והמיוחד בכנסת הזה היה שכולם התפללו ביחד, כל העדות התפללו ביחד. טוב, פעם שאלו אותי, תגיד לי, איך בכנסת שלכם? אחדות ישראל, אמרתי, כולם מתפללים ביחד, ואיזה יופי, אחרית הימים. אחרי כמה זמן התגלתה מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. וואי, איזה מחלוקת, אז כשאמרתי לבן אדם ששאל אותי איך ברמת אשכול, אמרתי לו, אחרית הימים, כולם מאוחדים. אז הוא אומר, חכה, זה לא בכנסת, הוא אומר. אחרי כמה זמן התחילו מריבות כאלה בין הספרדים לאשכנזים. אז הוא פגש, מה אתה אומר? הוא אל תשאל, מה איזה מחלוקת יש? הוא עשה זה בית כנסת, למה? כל עדה בצדק רוצה לשמור על הדבר המייחד אותה. יש לה נטייה נשמתית, זה לא דבר טכני, דבר נשמתי שהם רוצים להיות כל אחד לפי נטייתו. אז אתמול הייתי באשדוד בהזכרה בכנסת מרוקאי דווקא, אז אמרתי לה הגבאי שם, יש להם אולי כאן איזה סידור אשכנזי משהו? התקרה לה, כי נפלתי מהירח, סידור אשכנזי בבית ספר בכנסת מרוקאי, ראיתם דבר כזה? נזכר, הוא הלך, חיפש פה שם סידור אשכנזי. אני ככה אמרתי, ברוך השם, אשדוד זה עיר של קיבוץ גלויות. יש שם מרוקאים, יש שם רוסים, יש שם חרדים, יש שם כאלה, כולם שם חיים ביחד, כל אחד עם הגוון שלו, כל אחד. אז זה בדיוק מה שאומר הרב, אומר, מצד אחד, אין שבטים, אבל מצד שני, זה גם חיסרון גדול, שכל שבט וכל עדה, אין לה את המעריזה עליי אומר, שיש צינורות בשמיים, כל שבט יש לו את הצינור שלו, את התפילה שלו. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון רעי, זה שאנחנו, אין לנו את השבטיות הזאת, זה רק דבר רעי. אבל פנימיות החיים חיה הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. סליחה, זאת אומרת, זה שאין לנו שבטים זה מחיה את הנשמה הכללית, והעובדה שאין את השבטים, זה לא, זה הרעי, לעתיד לבוא יתגלה השבטים. ואם הנועם ושידור נתמעט ומהירות ואיסורים רוחניים וגשמיים מתחברים עם כל מעשינו, בכל זה, אף על פי שמייצר וממר לי, בכל זאת דודי לי ובן שדי ילין. ומתוך האחדות הבלולה, הבלולה, זאת אומרת, האחדות של כולם מיקס אחד גדול, המלאה הרבו וחיסרון סידור שכל אחד יש לו את התשתש לו הייחודיות שלו, יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה, וישראל ישוב על מכונו מכוח האחדות דווקא, וכוח שבטיו ישוב אליו באחדות הרמונית. ועוד כל זה בשלב הראשון. שלב הראשון, ממלכתיות, מדינת ישראל, צבא הגנה לישראל, לא מבדילים בין העדות, בין זה, כולם ביחד מיקס, בסדר. אמנם יש בזה צער גם לאנשים שרוצים לבטא את הייחודיות שלהם, אבל כל זה שהצער הזה הוא צער זמני, לעתיד לבוא יהיה גם אחדות וגם שבטיות. ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, יחד לשבטיות. למה? כי כל שבט יש לו פונקציה, יש לו תפקיד, וכמו בגוף האדם, ליד יש תפקיד, לראש יש תפקיד, הרגל יש תפקיד, לטשטש את הייחודיות, אז זה פוגם כמובן. ועוד תעבור נעצון על ידי מונה. מזבח השם הארוס ייבנה עוד הפעם על ידי 12 אבנים, שבנו את המזבח הראשון בשכם, הפכו 12 אבנים מהירדן, ובנו מ-12 אבנים בנו את המזבח. כולם ביחד, למרות כל אבן לחוד, אבל ביחד נעצר במזבח. וכ-12 שבטי יבני יעקב אשר היה דבר השם אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. ועל ידי אליהו מלאך הברית הוא יגלה את היחוס, אשר מאז נקרא על ידי קנאתו השם הוא האלוקים, הולך הוא ועובד עבודת השלום להשיב לאבות על בנים ולבנים על אבותם. ועל ידי אור הזה תורה העליונים ההולך ושוטף בכנסת ישראל ומתפלש בכל מעבדיה, הסקנותה, ספריותיה, תקוותיה, עבודותיה, המתראים בצורות שונות מקדש, מקודש ומחול, מבניין וגם מהירוס, הכל ביחד חזי להצטרופי. אומנם כולם כאחד עסוקים בבניין הפנימי של עם ישראל, אבל גם החיצוני, הפרטי, אבל גם הכללי, למעלה למעלה מחוג הכרתם של כל הפועלים. זאת אומרת, אנחנו כולנו פועלים, אנחנו בונים את הכלל, בונים את עם ישראל, בונים את האנושות, בונים את הכל. אומנם כל אחד פרטי לא מבין לו שום דבר, הוא פועל פשוט, הוא לא מבין שהוא בנה את הכלל. אבל הרב שיש לו ראייה כללית, הוא אומר, תדעו לכם, כל הפרטים וכל המפעלים וכל מה שנעשה, הכל זה מגמה אחת, לגלות את האחדות של עם ישראל, אבל בלי לטשטש את השבטיות. כל שבט יהיה לו תפקיד משלו. מחוג הכרתם שכל הפועלים והעובדים עצמם וגבוה הרבה יותר מכל מטרותי המצומצמות. זאת אומרת, יש אדם שהוא קבלן בניין. למה הוא קבלן בניין, מי יודע? מה הוא רוצה?
לא זה את הארץ.
אתה לא את עצמו, חביב, רוצה להרוויח כסף. ראית פעם קבלן שלא רוצה להרוויח כסף? ראית דבר כזה? אבל האמת היא, מה הוא עושה? בונה את הארץ. יש לו מטרה מצומצמת. אבל היא משתלבת במטרה הכללית של בניין. אתמול נסעתי, ראיתי את, את, את הכבישים, את המחלף שם באשדוד, בנים איזה מחלף ענק, משהו, משהו לא, אני יודע, באמריקה אין דבר כזה.
נכון.
שאלתי את עצמי, מה, מה זה כל הדבר הזה? בניין ארץ ישראל. שאלו את הקבלן שמרוויח את הכסף, מה הוא עושה, מה חושב? מה זה בניין
הארץ? פעם אחת עבדתי בבניין, הסבא שלי בא, ואז אמר לי, איך לי לעבוד בבניין הארץ? אמרתי לי, אמא שלי, אני עובד מרוויח כסף, שואלתי על בניין הארץ, כאילו.
סבא שלך?
כן, סבא שלך.
הוא היה צדיק?
מה?
הוא היה צדיק.
צדיק בלי כיפה.
לא משנה. אמר ישראל, כולם צדיקים. אז זה מה שאומר, אומר, מכל מטרותיו המצומצמות של בוני ארץ ישראל, נבנה הדבר הגדול הזה. רק בעצת השם אשר יעץ לתת לעמו אחרית ותקווה, באחרית הימים התבוננו בהבינה, אז יבינו איך הכל חווי להצטרוף. ולא באים לטשטש את הייחודיות, אלא אדרבה. כל דבר ייחודי, מיוחד, כל שבט, תורם לבניין הכללי.
וואו.